אנחנו כאן. כאן תרבות.
על הנדסת תודעה נדבר כעת, הנדסת תודעה בעת מלחמה, וניסיון של גופים שונים, רבים מהם זהותם לא ברורה, לכתוב כבר עכשיו את ההיסטוריה, בניסיון לנקות את שולחיהם ולהשחיר את מתנגדיהם. אנחנו מדברים על ויקיפדיה, זירת המידע הפופולרית ביותר בישראל, כתוצאה מכך גם כנראה החשובה ביותר, שבה, כך על פי תחקיר מאיר עיניים שפורסם באתר שומרים, מתנהלת מאז חודשי המלחמה פעילות רבה, שכולה מלחמה על נרטיב. למשל, בערך של יאיר גולן, כך עולה על פי התחקיר, ניסו למחוק את פעילויות החילוץ שלו ביום טבח 7 באוקטובר. בערך של אחים לנשק, ניסו להקטין את ההתגייסות האזרחית שלהם למען המפונים, ובערכים על בחירי מערכת הביטחון, גם כאלה בהווה וגם כאלה מהעבר, סובלים מהשחרות. אז מי עומד מאחורי כל זה? מי שחתום על הכתבה הוא מילן צ'רני, ונמצא איתנו כעת עורך התחקיר רון שוורץ. שלום רון.
אלן גואל.
תודה רבה שאתה נמצא איתנו, וברכות באמת על התחקיר המאוד מרשים, המאוד מרשים הזה. האם רואים את זה, רון, ממש ברגע עצמו? האם רואים את תחילת ניסיון שינוי הנרטיב כבר ב-7 באוקטובר, כבר ב-8 באוקטובר?
התשובה היא שכן. בעצם מתחילת המלחמה, שכבר 3 חודשים אנחנו לתוכה, אנחנו בעצם שומעים שאנחנו ביחד ננצח, ולא מדברים עכשיו על פוליטיקה, ונשאיר את האחריות ואת מי אחראי למה לוועדות החקירה. אבל בשטח ובויקיפדיה, שראוי להתייחס למשמעות שלה, גואל, אנחנו בעידן שאין היום מדורות שבט. זאת אומרת, כל אחד תופס את תפיסת המציאות שלו, מהערוץ שלו, מהעיתון שהוא קורא, או אפילו מהאנשים שהוא עוקב אחריהם ברשתות החברתיות. ויקיפדיה במובן רחב הפך ונשאר בעצם סוג של מדורת שבט, שאם אתה היום תחפש ערך מסוים באינטרנט, זה תהיה לרוב התוצאה הראשונה או השנייה שאתה תמצא. זאת אומרת, החשיבות שלה, כמקום שבו הנרטיב, למקום שבו הכל מנוקז אליו, ובו באמת אפשר לדון באירועים, ואתה רואה בהם את הקונפליקטים, זה כאילו פחות או יותר המקום האחרון.
היחיד והאחרון.
לחלוטין.
וכבר יש כוחות, עוד רגע נדבר ברשותך על אותם כוחות, מי הם ומה הם, אם אנחנו בכלל יכולים לדעת, שכבר יום לאחר הטבח הבינו שאנחנו צריכים להתחיל לספר סיפור, גם אם הוא לא סיפור מדויק.
כן, תשמע, יש פה עניין של שכתוב סלקטיבי. הזכרת קודם את הדוגמה של יאיר גולן, זו דוגמה מצוינת. יאיר גולן בשביעי באוקטובר נכנס לרכב הפרטי שלו, קפץ והציל אנשים במסיבת הנובה. זאת אומרת, אלה העובדות. עכשיו, השאלה שאני שואלת, מבחינת השכתוב, מבחינת הערך ההיסטורי, זה האם הדבר הזה ראוי שייכנס לתוך הערך שלו בוויקיפדיה? וזאת שאלה ש... עלתה שם בין המשתמשים. חלק באו ואמרו שזה לא ערך ויקיפדי. מה שהוא עשה הוא לא, או שאחרים אמרו שזה מנוצל לתעמולה פוליטית. יאיר גולן הרי היה חבר כנסת בעבר במרץ, ויכול להיות שיתמודד גם בעתיד. חלק אחרים אמרו שזה בעצם משהו שמצופה מקצין בדרגה שלו ובסגל שלו. כאילו, מה כל כך מיוחד לזה?
מה הביג דיל?
בדיוק, מה הביג דיל שהוא לקח את האוטו שלו ונסע והציל אנשים?
עכשיו, כשאתה אומר, אני רק רוצה, אם אתה מרשה לי רון, להסביר רגע למאזינות ומאזינים, כשאתה אומר, אלה אמרו ככה ואלה אמרו ככה, כי ככה עובדת ויקיפדיה, לא רק בישראל, אלא גם בעולם. יש חבורת אורחים, כל אחד מהם יכול להוסיף את מה שהוא רוצה להוסיף, אבל אחרי זה יש דיון אודות הדברים שהתווספו או לא התווספו, ויכולים להיות שם מאומות גדולות. אנא המשך, רון.
בדיוק כמו שתיארת במובן הזה, נפתח דיון שהוא אינו נגיש לרוב האנשים שגולשים בוויקיפדיה. רוב האנשים שנכנסים לוויקיפדיה, בין אם זה תלמידים בבית ספר, סטודנטים או כל אחד אחר, לא חשוף בעצם לדיונים שהיו מאחורי הקלעים של כל מילה וכל טרמינולוגיה של מה בדיוק נכנס ולמה זה נכנס ולמה זה לא נכנס. זה בעצם מה שאנחנו עכשיו, באמצעות התחקיר של מילן צ'רני אצלנו, אנחנו בעצם מנסים לתת איזשהו זרקור על זה. עכשיו, בהקשר של, של המלחמה, הדבר הזה מאוד בולט, שכמו שאמרת, יש ערכים, גם הערכים של בעצם, יש ערך שקוראים לו מתקפת הפתע של השביעי באוקטובר, יש ערך שקוראים לו מלחמת חרמות ברזל, חרבות ברזל, סליחה. יש בהם דיון על מה ייכנס לתוך הערך. Mm-hmm. יש דיונים על מה ייכנס, מנסים להוסיף מידע לערכים של מי שנקרא גיבורי המלחמה במרכאות בעבר, בהווה ובעבר. אנשים כמו ראשי אמן לדורות, אנשים כמו עמוס ידלין, כמו תמיר איימן, כמו אלוף טולדנו שהיה מפקד פיקוד דרום הקודם. Mm-hmm. זאת אומרת, מנסים להכניס לשם בעצם מידע מאז השביעי באוקטובר,
שיתאים לכל צד. אז אפרופו צדדים, בדיוק. אם אתה מרשה לי, אני אשאל אותך, האם זו פעילות של כל הצדדים? האם האם עורכים בוויקיפדיה שדעותיהם הפוליטיות ימניות משחירים את אנשי השמאל בערכים שלהם, ומולם יש עורכים שדעותיהם שמאל והם משחירים את אנשי הימין, או שזה רק מצד אחד?
תראה, שום דבר לא רק מצד אחד, אבל כל המהות של ויקיפדיה לא אמורה להיות עימות של ימין שמאל. המהות זה בעצם אמורה להיות אנציקלופדיה, זה לא אתר חדשות, זה לא אתר שבו אמור להתנהל, לא אתר פוליטי במובן הזה. אנשים שמכניסים ערכים לויקיפדיה אמורים לבסס את הערכים שלהם על מקורות, על מראה מידע, על מראה מקום מימנים. זאת אומרת, הדבר הזה אמור להיות הכי קרוב למה שאנחנו הכרנו כשאנחנו גדלנו כאנציקלופדיה, כמקור מידע מהימן. לא עכשיו הדעות שלי ושלך ואיך אנחנו תופסים את המחדל הזה ומי היה אחראי אליו. עכשיו, המקום הזה של בעצם אתה בעצם שואל לגבי mm-hmm. האם יותר מימין או כן, יותר משמאל, כן. נראה שיש יותר דחיפה מימין. בסדר? מבחינת מה שאנחנו מצאנו, מה שאנחנו בדקנו, יש יותר דחיפה מימין, גם במובן הזה
לספר
של
לספר סיפור אחר, לשנות את הנרטיב.
להעלים אזכורים פחות מחמיאים לדרג המדיני, דוגמת ראש ממשלה, דוגמת השר סמוטריץ' עם הציטוט המפורסם שלו שחמאס הוא נכס ולא נטל, ולעומת זאת להכניס ערכים לתוך הערכים של בחירי מערכת הביטחון, תמיכה הרבה פעמים
במשרדות הכסף. אבל אני חושב שאשאל אותך כעת את מה שרבות ורבים מהמאזינות והמאזינים שלנו שואלים אותך, רוצים לשאול אותך עכשיו אם הייתה להם ההזדמנות, רון, וזה אולי המחשבה שלכם שאנחנו חיים בעולם ניטרלי, או שיש דבר כזה בכלל ניטרליות, אולי שם הטעות שלכם.
תראה, זו שאלה פילוסופית גדולה. אני לא חושב שאנחנו חיים בעולם ניטרלי. זאת אומרת, שום דבר הוא לא ניטרלי, אבל והתהליך הזה של ויקיפדיה, גם צריך להדגיש, הוא עדיין תהליך שמייצר מוצר הרבה יותר מהימן, לדוגמה, מאשר תפיסת המציאות שתקבל אם תגלוש ברשתות החברתיות. שם אתה תהיה קלוא בתוך כל אחד, בתוך בועת mm-hmm. הפילטר כן, שלו, כן. האנשים שעוקב אחריהם. בסופו של דבר, ויקיפדיה עדיין, במידה רבה כן, המקום האחרון שבו מתנהל דיון.
כן. עכשיו, כשאתה אומר מתנהל דיון, אתה מתכוון דיון בין אנשים, או שיכול להיות שאותם, או יכול להיות, סליחה, אני אתקן, שחלק מאותם עורכים שכותבים ערכים הם בכלל ממדינות זרות, הם בכלל בוטים, הם בכלל יד ארוכה שמגיעה ממקום שאנחנו לא יודעים עליו?
אז תראה, אנחנו בדקנו את ויקיפדיה בעברית. זאת אומרת, וויקיפדיה בעברית זה מתחם מאוד מצומצם, של, גם של אורחים, במידה רבה גם, מכאן גם נובע הכוח שלו. בסופו של דבר, כמה עשרות, אולי מאות בודדות של אנשים, מנהלים לכולנו את תפיסת המציאות. Mm-hmm. דיברת על הנדסת תודעה, בעצם משפיעים לנו בצורה מאוד מאוד ישירה על התודעה. אין לנו מידע על בוטים שנכנסו, גם לויקיפדיה יש מנגנוני הגנה mm-hmm. במובן הזה שאם אתה, לא כל אחד, גם אם אתה מכניס מידע מסוים, אז הוא צריך לעבור, הוא צריך לעבור עוד עיניים. זאת אומרת, והרבה פעמים תופסים אותו. אנחנו חלק מהמידעים שאנחנו מציגים בתחקיר, זה מידעים גם שלא נכנסו בסופו של דבר לערכים. Mm-hmm. כי מישהו תפס אותם וראה שהם לא מתאים שהם יהיו כן. בתוך הערך.
שזה מאוד מעניין מה שאתה אומר, כי אתה עומד בשורה אחת עם עומר בן יעקב, איש הארץ שאיתו שוחחנו לפני מספר שבועות, כן. וגם הוא הצביע, רון, בדיוק כמו שאמרת עכשיו, שהרבה מאוד מאותם ניסיונות לא שורדים, כי יש המון אנשים שמבדעים שהם באמת לא ייחללו בסוף בסוף בערך.
זה גם במידה רבה הכוח של ויקיפדיה. זאת אומרת, בסופו של דבר כמוצר שהוא אנציקלופדיה שיתופית, ושבאמת הרבה עיניים סורקים אותה. מצד שני, הרבה דברים כן שורדים. זאת אומרת, אם עכשיו אתה תיכנס לערך של, לדוגמה של האלוף טולדנו, אתה תמצא שם שהוא תמך במזוודות הכסף. עכשיו, אני לא יודע אם הדבר הזה הוא מדויק יותר או פחות, אבל זה שם. בסדר? עכשיו, מי שיכנס לערך שלו, ייפגש בשורה הזאת.
ייפגש בשורה הזו וימשיך להדהד אותה, כן? כי הרי זה כתוב בוויקיפדיה, ואם
בדיוק,
זה כתוב בוויקיפדיה...
וזה מקור שהוא כבר ממוסמך ויותר מאמן מאשר מישהו שסתם ככה צייץ אותו.
ומה שלמדתי עוד בתחקיר המצוין שלכם, ואני מזמין אתכם, מאזינות ומאזינים, לקרוא בו מתחילה ועד סוף, זה שפתאום ערך אוסלו הפך להיות הנינט טייב של הוויקיפדיה.
כן, זה דרך אגב מאוד מעניין, אתה יודע, בסופו של דבר אתה מסתכל על הסכמי אוסלו כערך, זה משהו שקרה לפני 30 שנה. אם אנחנו מדברים על ספר היסטוריה או אנציקלופדיה, ערך הזה אמור להיות חלוץ. זאת אומרת, מה יש לשנות בדיוק בהסכמי אוסלו? אבל מצאנו שממתי שאוסלו חזרו לאופנה במרכאות, מאז שהיה את הציטוט המפורסם שראש הממשלה מתוך אחת מישיבות של ועדת חוץ וביטחון, שהוא בעצם עשה סוג של אנלוגיה כלשהי בין קורבנות השביעי באוקטובר לקורבנות אוסלו, אנחנו רואים גידול מאוד גדול בניסיונות עריכה בתוך גידול כפול, יותר מפי שתיים ניסיונות עריכה בתוך הערך של אוסלו מאשר בתקופה קודמת. זאת אומרת, אתה רואה שהניסיונות להשפיע על הנרטיב הם לא רק על הערכים שקורים בזמן הווה, והתיעוד ההיסטורי שאנחנו מדברים עליו.
לא, זה כתיבה מחודשת של ספרי ההיסטוריה.
בדיוק, יש פה שכתוב היסטורי, בדיוק. יש פה עכשיו ניסיון להתאים. נגיד, נכנסו לערכים של אלופים שכבר נפטרו מזמן. אנשים כמו, נגיד, יאנוש בלגל, והכניסו לו לערך, שהוא כבר מזמן כבר נפטר, והכניסו לו לערך שהוא תמך בהתנתקות. מה זה רלוונטי עכשיו? מה זה רלוונטי לבן אדם עצמו? אבל זה שם.
אבל זה שם. אולי מילה לסיום, רון, כי אני לא יכול לשלוח ככה את המאזינות והמאזינים. אנחנו לא יכולים לשלוח אותם לעולם שבו שום דבר הוא לא אמת והכל שקר. מה הם כן יכולים לעשות מול ערכים כאלה?
קודם כל, מול ערכים באופן כללי?
מול סתם קריאת ערכים. אני רוצה עכשיו להיכנס לערך אודות, מה נגיד, מרטינה נברטילובה. איך אני יודע שהיא בכלל לסבית?
שאלה טובה. תראה, אנחנו בעידן של אין אמת הרי. זאת אומרת, וזה אחת הבעיות הכי גדולות של התקופה שלנו ושל הרשתות. במובן הזה, עוד פעם, אני מחזיר אותך למה שגם דיברת עם עומר בן יעקב, זאת אומרת, ויקיפדיה... זה לא המקום הכי גרוע ברשת, במובן הזה, כי לא יש מקומות גרועים פי כמה. אבל כשאתה נכנס לערך, כדאי שתנסה להיות ביקורתי כלפיו, ולא לקבל את הדברים, בוא נגיד, שדברי אלוהים, בדיוק. אם אתה יודע, סטודנטים יודעים שאם הם מצטטים מוויקיפדיה בעבודות, זה לא קביל, לא במקרה.
גם אצלנו זה אמור להיות לא קביל. טוב, מאזינות ומאזינים, נשלח אתכם לקרוא את הכתבה בשומרים. נודה לך, רון שוורץ, שערכת את התחקיר. נודה כמובן למילן צ'רני שכתב את הכתבה. תודה שהיית איתי הבוקר.
תודה, גואל, תודה רבה.